לפני הרבה שנים גברת גולדה מאיר נסעה לארצות הברית ופגשה את נשיא אמריקה ניקסון. אז ניקסון אומר לה ככה בגאווה גדולה, אני שולט על 150 מיליון אנשים. על כמה אנשים את שולטת? אז היא אומרת לו, נכון, אתה שולט על 150 מיליון אנשים, אבל אני שולטת על 6 מיליון ראשי ממשלה. אנחנו יודעים שעם ישראל חכמים, פיקחים, יצירתיים מאוד, עם נפלא. ולומר המהר"ל, דווקא לכן, מכיוון שיש לנו כזאת חוכמה ופיקחות ויצירתיות כזאת גדולה, יש בינינו חילוקי דעות, יש בינינו מחלוקות, כל אחד רואה את הדברים מזווית אחרת. וזה השאלה הגדולה שהיום אנחנו נעסוק בזה, איך אנחנו יכולים להיות מצד אחד מאוד חכמים, פיקחים, נבונים, יצירתיים, בעלי דעות, בעלי השקפות, ומצד שני לחיות באחדות, באהבת ישראל. ובפרט היום, לרגל המצב, כל גדולי ישראל בכל העולם פנו בקריאה מעומק הלב, להתחזק באחדות, באהבת ישראל, בהבנה אחד לשני. איך עושים את זה שהדעות שלי לא כמו השני? וזה בעצם הפרשה שלנו היום, פרשת קורח. רש"י אומר, פרשה זו נדרשת יפה. אז אומרים המפרשים, מה הפירוש? את הפרשה הזאת של פרשת המחלוקת, את זה אנחנו דורשים כל השנים. כל המשך הדורות של עם ישראל. וכאן יש דבר מאוד מעניין. כל מאורע שקרה שבני ישראל יצאו ממצרים לארץ ישראל, התורה מספרת את הזמן ובדרך כלל את המקום. למשל, אנחנו באנו עכשיו מפרשת המרגלים, שלפי הרמב"ן פרשת המרגלים הייתה לפני קורח. פרשת המרגלים, התורה אומרת, בדיוק זה היה בכ"ט סיוון הם יצאו 40 יום, באו בט' באב, שזה אז, זה העניין של חורבן בית המקדש, ואז נגזרה הגזרה הנוראה על עם ישראל לנדוד במדבר 40 שנה, והעיקר שכל הדור ההוא, יותר מ-60 ריבו אלף איש, על השם משמו, נפטרו. ואחרי כזה מאורע נורא שהתורה מספרת בדיוק בקורח, על קורח התורה לא מספרת מתי זה היה, איפה זה היה. אז אומרים המפרשים, אין לזה זמן, אין לזה מקום. המחלוקת שחלילה וחס הורסת אותנו שולטת בכל המקומות ובכל הזמנים. אז היום נראה בפרשת קורח מה היה הסיפור ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה. פרשת קורח היא פרשה אחרי באה זמן נורא, כמו שאמרנו, פרשת המרגלים, שזה היה עם ישראל שוק. הם יצאו מארץ ישראל, ממצרים, החלום היה לבוא לארץ, ופתאום נפל עליהם כזאת גזרה נוראה ש-60 ריבו מעם ישראל, השם ישמור, נהרגים, והם צריכים לנדוד במדבר 40 שנה. ואז בא קורח, מיד אחרי זה. קורח בא וחלק על משה רבינו. מי היה הצד שלו? אומרת התורה, 250 ראשי סנהדרין, לא סתם אנשים. אז נדמיין מצד אחד 250 ראשי הסנהדרין, ראשי ישיבות, רבנים עם קורח. מצד שני מי עמד? משה ואהרון. מחלוקת נוראה. ואנחנו יודעים, ויקח קורח, מיד אומר התרגום, הוא רצה להתפלג. רש"י אומר, ויפול על פניו מפני המחלוקת. משה רבנו הרגיש שיש פה מחלוקת. עד כדי כך שהשם של קורח, כתוב בספרים, קורח זה מחלוקת. למה? קורח זה קרח להפריד את השיער מהראש. זה המהות שלו, מחלוקת. רש"י קורא לקורח בעל המחלוקת, בעל המחלוקת. עוד יותר, כל האיסור שאסור להחזיק במחלוקת, אומרת הגמרא, לומדים את זה מקורח, שאסור להחזיק במחלוקת. ופה באה השאלה הגדולה. דבר ראשון, מה הדיוק הזה להחזיק במחלוקת? למה לא לעשות מחלוקת? האיסור הזה לפי הרמב״ם זה רק אסמכתא, זה דרבנן. הרמב״ן אומר שזה איסור מהתורה, אבל רק למחלוקת לכהונה. אבל רבנו יונה והרס"ג אומר שהאיסור מחלוקת מהתורה בכל המקומות, בכל הזמנים. והחפץ חיים פוסק הלכה כרבנו יונה וכהרס"ג. ופה באה השאלה, למה זה מחלוקת? היה ביניהם חילוקי דעות. במרגלים לא היה מחלוקת, המרגלים לא הלכו למחלוקת עם משה. אבל מה אנחנו אומרים? זה לא מחלוקת, זה חילוקי דעות. הוא חשב ככה, הם חשבו ככה, הוא חשב ככה, יפה. מה בסך הכל קורח אמר? לכאורה קורח אמר דבר שהוא הפך המחלוקת. מה הוא אומר? ויקלו על משה ואהרון. הם לא הלכו נגד משה, הם באו למשה, הם באו לאוהל מועד, זאת אומרת הם החזיקו שהם צודקים. הם לא הלכו לעשות מדינה אחרת, הם לא הלכו לעשות בחירות חדשות, הם באו למשה, באו אל אהרון ואמרו, רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם. הם היסו הפוך ממחלוקת, אמרו כולם שווים, השם נמצא בכל אחד ואחד מאיתנו. למה קורח נחשב כבעל המחלוקת? למה זה לא נחשב כחילוקי דעות בסך הכל? יותר מזה, החוזה מלובלין קרא לקורח דהיילי כזיידה, הזיידה הקדוש שלי, הוא בא מהצצאים, מאותם בני נוח שנשארו חיים. קורח היה מבעלי רוח הקודש, נושא אהרון קורח היה. כתוב, אריזל אומר שצדיק התמר יפרח, סופי תיבות קורח. וכתוב על פי ספרי קבלה שלעתיד לבוא, קורח יהיה כהן גדול. הוא לא היה סתם, היה לו כוונות גדולות. הישמח מוישה והאפטרוב אומרים שהם זוכרים את עצמם, הם היו בגלגול. ויש קדושי עליון שזוכרים את הגלגול הקודם שלהם. הם אמרו, אנחנו זוכים, אנחנו היינו שם, והחזקתי בכל הכוחות שלי להיות נוטרלי, ולא להיות חס ושלום בצד של קורח. הטענות שלו, הכוח שלו, העוצמה שלו היה כל כך חזק, כולם קדושים, מדוע תתנסו? השם כל אוהב כל אחד מישראל, אז מה ההבדלים האלה? מה חילוקי המדרגות האלה? מה הביאור הזה? הנועם אלימלך, רב אלימלך מליזנץ אומר משפט, ובחסידות מעריכים על זה מאוד. הוא אומר, קורח היה במדרגה של יום השני לבריאת העולם. שמה היה ביום השני? כתוב בהתחלה היה מים, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מה קרה ביום השני? ויבדל, ויעש אלוקים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע. אומר, זה היה השיטה של קורח. זאת אומרת, כל יום היה לו את הדרך שלו בעבודת השם. נוח החזיק בעבודת השם של יום שני. מה הפירוש פה? מה העומק פה? יום ראשון נברא האור. אור מתפשט. המידה הראשונה בספירות זה חסד, אהבה, התקשרות. לא היה פירוד, לא היו בכלל פרטים, הכל היה אחד, אותו דבר, הכל היה אותו דבר. מה קרה ביום השני? ויבדל אלוקים בין המים אשר מעל הרקיע ובין המים אשר מתחת לרקיע. אומר המדרש ככה, מה נברא ביום השני? אומר המדרש ככה, למה לא כתיב בשני כי טוב? אתם יודעים, בכל הימים כתוב כי טוב. ביום השני לא כתוב וירא אלוקים כי טוב. אומר המדרש, רבי יוחנן אומר שבו נבראת גיהינום. מתי נברא גיהינום? ביום השני. רבי חנינא אומר שבו נבראת מחלוקת, שנאמר ויהי מבדיל בין מים למים. אומר המדרש, אמר רבי שמואל, לפי שלא נגמרה מלאכת המים, לכן כתוב בשלישי פעמיים כי טוב, אחד למלאכת המים ואחד למלאכת יום. מה זאת אומרת פה? ממה נפשך? אם אתה אומר שלא כותבים כי טוב מכיוון שבו נברא גיהינום ומחלוקת, אם אתה אומר שלא נגמרה מלאכת המים, הוא הבדיל אבל זה עוד לא נגמר, אז למה ביום השלישי אתה כותב כיתוב אחד ליום השני ואחד ליום השלישי? ממה נפשך? אם יום השני היה טוב, תכתוב אותו ביום השני. אם ביום השני הוא לא טוב, שזה מחלוקת, זה גיהנום, אז למה אתה כותב ביום השלישי את הכיתוב בשביל היום השני? פלא פלאי. אבל יש כאן עומק מאוד גדול. מה נברא ביום השני ומה נברא בשלישי? ביום השני שנברא מחלוקת, מה פירוש? נבראו פרטים. יום השני זה גבורה, גבורה אנחנו יודעים זה צמצום. כל פעם שאני מצמצם דבר יש מקום למשהו אחר להיווצר. איזו גיבור הכובש את יצרו, הוא כובש ואז הוא נותן מקום למישהו אחר. מתי נבראו פרטים? יש לנו היום הרבה צלילים, דו, רה, מי, פה, סול, סי, שבע צלילים. שבע כנגד שבע מידות. יש עוד חמש תנועות שהן חצאים, שזה סנה כנגד 12 שבטים, אבל זה עוד נקודה. יש לנו שבע צבעים כנגד שבע מידות. השינויים האלה בין דו, רה, מי, פה, סול, סי, ובין הצבעים צהוב, אדום, כחול, ירוק וכו', זה נוצר ביום השני, הפרטים, השינויים, התכונות השונות, המידות השונות, ההרגשות השונות, זה בעצם נברא ביום השני, נהיה מוצב של חילוק, הבדלים. אבל מה עוד כאן נהיה? ברגע שנוצר שינוי, כל אחד היה עולם מלא. הדו לא הרגיש את הרי, והרי לא הרגיש את הדו. הצהוב לא הרגיש את הכחול והכחול לא הרגיש את הצהוב. זאת אומרת כל אחד היה עולם מלא, כל אחד לא הרגיש שחסר בו משהו שהשני צריך להשלים אותו, הוא לא הרגיש שיש לי משהו שאני יכול להשלים את השני. היה נתק, אין תקשורת, לא רק שאין את הטלפונים, אין יכולת להתקשר. למה אין יכולת? תמיד היכולת להתקשר שאני יכול להרגיש את השני, שאני יכול להרגיש שחסר לי משהו, שאני צריך לקבל מהשני. אז אני מקבל ואני יכול להשפיע. לכל אחד לא היה מקום בנפש שלו, במציאות שלו, לא היה לו מקום לקבל את השני. היו שתי קווים נפרדים שונים. הפסנתר לא הרגיש שיש מושג של כינור, והכינור לא הרגיש שיש מושג של הפסנתר. מה קרה ביום השלישי? ביום השלישי זה לא זה מידת התפארת. מה זה התפארת? יופי. מה זה יופי? יופי זה אחדות של צבעים, אחדות של צלילים, אחדות של כלי נגינה. ביום השלישי לא נולד סתם, לקחו שתי דברים, שני צבעים ושם אותם ביחד. נוצר שינוי בכל צבע, נוצר שינוי בכל תו. פתאום הדו הרגיש שיש לי חיסרון, שאני צריך את הרי ואת הסול. הוא הרגיש שיש לי משהו שאני יכול לתת. נוצר שינוי בעצם המהות של הפרטים. כל פרט הרגיש שיש בו חלל, כל פרט הרגיש שיש לי מה לקבל, וכל פרט הרגיש שיש לי מה לתת מהשני. נוצר שינוי בבריאה שיש יכולת להתאחד, לקבל ולתת. ואני אספר סיפור יפה. לפני שהלכתי להתחתן, אתם יודעים היום אחד הבעיות הגדולות שכל דבר היום לומדים. לא לומדים על מחשב, לומדים איך לנסוע במכונית, לומדים איך להתחתן. אחד הבעיות הגדולות לא לומדים, לוקחים זוג צעיר, בחור ובחורה, זורקים אותם, איך הוא להתחתן? מה זה להתחתן? מה זה להרגיש את השני? מה התכונות שלי שם? מה התכונות שלי? שדיברנו על זה בשיעור הקודם קצת. להבין את השני. לא עושים את זה. כל אחד באיזשהו מקום לוקח את הבית שלו לחתונה, ולפעמים זה עושה הרבה הרבה בעיות בחיים. יפה מאוד. לא לומדים איך לחנך ילדים. לא לומדים איך לחנך. זורקים אותנו, נותנים לנו כילדים, ואתם יודעים, יותר קשה לחנך מאשר ללמוד מחשב. מחשב זה רובוט, אתה לומד, אתה לוחץ על כפתורים. פה זה בן אדם עם הרגשות, הוא משתנה כל הזמן, הוא מחליף צורה כל הזמן הילד. צריך מאוד ללמוד איך להתחתן, איך לחיות, וצריך מאוד ללמוד לחנך. אז הלכתי אל המשפיע, היה המשפיע בכפר חב"ד, רב מנדל פוטפס, דיברנו הרבה, היה יהודי חכם משהו. למדנו, למדנו, ואז באחד הימים הוא אומר לי, קנית כבר את הטבעת? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, פעם הבאה שתבוא, תביא לי את הטבעת, אני רוצה לראות אם היא קשרה. מה יכול להיות בעיה בקשר? טבעת, טבעת, שר. אוקיי, המשפיע אומר, הבאתי. הבאתי את הטבעת, הוא מחזיק את הטבעת ביד, הוא מסתכל פה ושם ושם, ואומר לי, מה אתה רואה? אני אומר, אני רואה טבעת. מה עוד אתה רואה? טבעת, מזהב. מה עוד אתה רואה? אני חושב, צבע צהוב וצורה של עיגול. מה עוד אתה רואה? ריבונו של עולם, לא רואה? אומר לי, את העיקר אתה מפספס. מה אני מפספס? העיקר בטבעת זה המקום הריק, החלל הריק. המקום פנוי הזה. מה הפירוש? אז הוא מסביר לי. כשאתה הולך להתחתן, כל זוג שהולך להתחתן, כל אחד צריך לעשות חלל בלב שלו. חלל במוח שלו לקבל את השני, לקבל את השוני של השני. כל אחד צריך לעשות חלל אצלו בכדי להרגיש את השני, בכדי להרגיש איך השני שונה ממני ואיך אני יכול להתקשר איתו, להבין אותו, להרגיש אותו, ליצור אחדות בינינו. זה קרה ביום השני. עכשיו נבין נפלא למה ביום השני שתי פעמים כי טוב. ביום הראשון נוצרו השינויים, דו, רה, מי, פה, סול, אסי. ביום השלישי נוצר האיחוד הזה, שכל צליל יכול להתאחד עם השני, שכל צבע יכול להתאחד עם השני. זאת אומרת, עשינו שינוי בעצם המהות של הצלילים. עכשיו אני מודה על השינויים. אם לא היה שינויים, לא הייתי יכול ליצור ניגון. אבל מתי יש מעלה לשינויים? רק שאני יכול ליצור ניגון. ביום השני שאני יכול ליצור ניגון, תמונה, התאחדות של פרטים, עכשיו אני מודה, עכשיו אני אומר, זה טוב הפרטים. אבל אם חס ושלום היינו נשארים רק בפרטים, אם חס ושלום היינו נשארים שכל פרט מרגיש את עצמו לעולם מלא, הוא לא מרגיש יכולת וצורך והבנה ורגישות לתת לשני ולקבל מהשני, זה מחלוקת. אף אחד לא מתחבר עם השני. עכשיו נבין את הרעיון של הנועם אלימלך. רבי אלימלך מליז'נס שאומר קורח, אמר כולם קדושים. מה זאת אומרת כולם קדושים? כל יהודי הוא חלק לא קם עם העלמש, כל יהודי עומד את הקדוש ברוך הוא, כל יהודי קשור לקדוש ברוך הוא. אבל לא צריכים אחדות, צריכים כל אחד יישאר בקו שלו וכל אחד יעשה משהו וכולם שווים אצל הקדוש ברוך הוא. לא צריך התקללות המידות. כל העדה כולם קדושים כמו ביום השני. זה המהות של מחלוקת. המהות של מחלוקת שאין קשר, אין את ההתאחדות אחד בשני. וזה מה שאומר רש"י, קורח אמר כל ה-250 יהיו כהנים גדולים. למה צריכים לעשות את השינויים האלה? עכשיו, נכון שקורח הבין שיש הבדלים בין אנשים, יש הבדל מאוד גדול בין בעלי עסקים ותלמידי חכמים. בעלמידי העסקים יש להם את עבודת השם שלהם. הוא עוסק בעולם הזה, הרי זה מה שכתוב, עמית על רבי אומר, הם רואים את ההשגחה פרטית בחוש, הוא עושה את, את העניין של בכל דרכיך דיהו, וכל מעשיך היו לשם שמיים, הוא מוריד את האלוקות בגשמיות, זה שהוא עובד על פי הלכה, ועל פי דין, ועל פי יושר, הוא מוריד את הקדושה בעולם הזה. התלמידי חכמים שהולכים בבית כנסת, קדושים, הוא לא מוריד את הקדושה בעולם הגשמי. מצד שני, יש מעלות אל התלמידי חכמים. כל אחד יש את המעלה, אבל הוא אומר, לא צריכים להשפיע אחד על השני. כל אחד יישאר בעולם שלו, והקדוש ברוך הוא בלי גבול, הוא יכול לקבל את כולם, יש לו הרבה דרכים להתקשר לקדוש ברוך הוא, וכולם שווים. זה מה שהוא אמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה, בתוך כל אחד ואחד מישראל, כל אחד בליין שלו, לא צריך התאחדות. ותראו מעניין. אנחנו אומרים כל יום מזמור שיר ליום ראשון, ליום שני, ליום שלישי. איזה מזמור אומרים ביום שני? מזמור שיר לבני קורח. יום שני זה היה המחלוקת. ועוד מעט נראה אם נוכל להספיק מה היה כאן הבני קורח. מה הגילוי שהתגלה בבני קורח. לכן מובן למה קורח אנחנו אומרים עניינו מחלוקת. שאלנו למה המרגלים לא מחלוקת, למה כל התלונות של עם ישראל מחלוקת, כל מה שהם אמרו שהם רוצים לחזור למצרים, זה לא היה מחלוקת? לא. שם זה היה חילוקי דעות. מחלוקת זה אתה מחזיק בשיטה של מחלוקת. וזה הדיוק שבגמרא אסור להחזיק במחלוקת. אין בעיה שיש חילוקי דעות שהם צריכים להביא לאחדות. אנחנו אומרים, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים. מה זה לשם שמיים? שמיים זה כתוב אש ומים. כל שינוי, כל חילוקי דעות, אבל המטרה של להביא לידי שמיים, הצירוף הזה של אש ומים, זה מחלוקת טובה. אין בעיה שיש חילוקי דעות עם הכוונה שלי להשלים אחד השני. האיסור להחזיק במחלוקת. חילוקי דעות מותר, אבל סכסוכים במהות, שאני מרגיש שאני נגד השני, אני שונא את השני, זה אסור. בא משה רבינו אומר אל קורח, אתה רוצה להישאר ביום השני, קדוש ברוך הוא רוצה יום שלישי. מה זה יום שלישי? מידת התפארת. מה ההבדל? אצל קורח זה אחידות, אצל משה זה אחדות. הבדל עצום. אחידות היא שכל אחד הוא בקו שלו, אין אחדות. יש אחידות, כולם אותו דבר, כולם אותו דבר, אותו סטמפל, כל אחד יש לו את הקו שלו, שתי קווים מקבילים שהולכים ישר. אחדות זה שכל אחד משלים את השני ומקבל מה שני. וכאן אומר העומק פה. קורח אמר, הקדוש ברוך הוא אין סוף, הוא יכול להכיל את כולם, כל הקווים. אומר משה לא. מתי מתגלה האין סוף של הקדוש ברוך הוא? מתי מתגלה שהקדוש ברוך הוא אחד ויחיד והיה ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד? שגם בשינויים יש אחדות, שגם שינויים לא יכולים להפריד בין דבר. איפה מתגלה בלי גבול? שאפילו בגבול, אפילו שיש חילוקי דעות, אפילו שיש שינוי בין דור מי פסול עשי, אפילו שיש הבדלים בצבעים, גם זה לא עוצר את הקדוש ברוך הוא שהוא שורש שם, הוא אין סוף, הוא יכול לאחד ביניהם. עושה שלום במרומיו. כשאתה קשור לקדוש ברוך הוא, אתה מרגיש השינויים זה החיצוני. במהות זה אחד. ותראו איזה דבר נפלא, שדווקא בהתקללות מתגלה האין סוף של הקדוש ברוך הוא. יש לנו למשל ניגון. כשאנחנו שומעים ניגון, אנחנו מתרגשים מאוד. או שמחים, או מתרגשים ולפעמים בוכים אפילו, פותח לנו את הלב, או חס ושלום להיפך, סוגר את הלב. ניגון. כשאני שואל בניגון, כמה פעמים היה דו, רי, מי, פסול, לא עשה, מישהו יודע? אף אחד לא יודע. בוא ננסה להוציא מניגון איזה תו אחד או שתי תווים, הניגון חסר, יהיה חור באמצע. עוד יותר, בוא נעשה שהשקט בין התווים, אני מקצר אותו, מרחיב אותו. שוב פעם. אבל כשאני שומע ניגון, אני יכול לדעת כמה פעמים היה דו, רי, מי, פסולוס, אין לי שום מושג. לא, אין לי מושג. מה זה ניגון? אני לוקח פרטים, לוקח צלילים ותווים, יוצר מזה הרמוניה אחרת. והדבר של התווים אני יכול להגדיר אותו, דו, רי, מי, פסול, אני יכול להגדיר אותו. בניגון אתה לא יכול למשש אותו, אתה לא יכול אפילו להגדיר אותו ברור. אתה מרגיש שזה פועל עליך, משנה לך משהו, יוצר אצלך משהו, ואתה לא יודע אפילו למה. זה היופי. יופי זה דבר שנוצר מצירוף של פרטים, מצבעים שונים, מצלילים שונים, אבל ליופי אין הגדרה ליופי. אין ציור ליופי, אלא יופי זה דבר אבסטרקט, דבר רוחני שנוצר מפרטים. זה האחדות. אומר משה רבינו, איפה מתגלה הקדוש ברוך הוא, איפה מתגלה אין סוף האחדות? דווקא שאתה לוקח דברים שונים והם יכולים להתאחד ויוצרים, זה מגלה שהקדוש ברוך הוא אפילו בשינויים יש אחדות. אני אספר סיפור מעניין. היו עם קבוצה של בחורים צעירים שלומדים באוניברסיטאות בארץ, עשו כזה השבת, היו כמה מלי 150 או משהו כזה, בחורים נחמדים. נסעו, עשו להם ארגון, יש בארץ כזה ארגון שבכל האוניברסיטאות יש להם בתי חבד. נסעו לאדיץ' לקבר של אדמור הזקן. היינו שם ויקנד. באחד הפעמים הלכנו אל הציון של אלתר רבי, ניגענו את הניגון של אלתר רב. אחרי הניגון בא אליי בחור מאוד בעיניים, מחבק אותי, אומר, מה שהניגון הזה עשה לי, כל השיעורים שהיה השבת הזאת וכל השיעורים ששמעתי לפני זה לא נכנסו לי ללב, לא שינו אותי. תגיד לי, מה יש בניגון הזה? מה יש פה? תגיד לי, זה שאתה לא יודע להגדיר מה יש בו, לכן זה נכנס ללב שלך. כאן שזה נשמתי, זה לא גשמי שאתה יכול לתאר אותו, להגדיר אותו עם פרטים, זה נשמתי. בניגון כל פרט לא חושב על השני. הפסנתר, מתי הוא מנגן טוב שהוא מנגן בתזמורת? שהוא לא חושב איך אני נשמע, איך הניגון נשמע. כל הכלים מתבטלים לניגון. חס ושלום, ברגע שהכנריס יחשוב על עצמו והפסנתר יחשוב שאני רוצה שישמעו אותי רק, אין ניגון. הביטול הזה, האחדות הזה, זה מבטא, וזה הציור. ויש כאן דבר יותר עמוק. כשאני מנגן עם הרבה כלים, שיש הרבה תווים, כל תו, כל צליל פתאום מגלה שיש בי משהו יותר עמוק. אני לא רק דו, אני לא רק רה, אני לא רק פסנתר, אני לא רק כינור, אני לא רק צהוב, אני לא רק צבע כחול. אני יכול להיות חלק מדבר הרבה יותר גדול. אני יכול להיות חלק מתמונה נפלאה. אני יכול להיות חלק מניגון יפה. פתאום דווקא באחדות הזאת, שכל אחד בעצם באיזשהו מקום מבטל את עצמו, פתאום הוא מגלה שיש בו יותר כוח. אני לא רק פרט קטן, אני לא רק צבע קטן, יש בי עוצמה לעשות משהו לגמרי אחר. וזה האחדות של עם ישראל. אני אספר לכם סיפור. אתם יודעים, היום עם הווירוס יש חסימות, עכשיו ברוך השם מתחילים להיפתח. ואיש אחד היה בבית, הוא סגור, ודיברנו מאוד, דיברו הרבה בזומים, להתחזק באחדות, אהבת ישראל, כמו שאמרנו. לאיש אחד היה פעם חבר טוב, והסתכסכו. אתם יודעים, לפעמים סכסוכים גדולים נוצרים מדברים קטנים. הוא אמר מילה, הוא חשב שהוא אמר, ונוצר שנים שנים. בן אדם הזה בבית שומע בהתוועדויות את האחדות. אני עושה את הצעת. הלך, קנה עוגה יפה עם בקבוק יין, הלך לבן אדם הזה, היה בשעות הערב, דופק בדלת, והשני פותח, מי בא? אני בא. ואני יודע, היום בידוד ההר, בידוד העין, הוא בא עם מסכה, אני רוצה לדבר איתך. נכנס, שם את העוגה, פתח את היין, אומר, אני רוצה להגיד לך לחיים. רוצה לבקש סליחה, אם פגעתי בך, אני רוצה חדש ימינו כקדם. השני היה שוק, אשתו עומדת בפתח של המטבח, לא יודעת מה הולך פה. אבל הרצון שלו, הפתיחות שלו, פתחה אותו גם כן. אמרו לחיים, השלימו ביניהם. ואז הוא עוזב את הבית, הולך הבית שלו. הוא מקבל כזאת שמחה עצומה. הוא אומר, הרגשתי אבן כבדה שהיה לי כל הזמן בלב. גם שאני הולך ומתפקד והולך לעבודה, בתוכו יש את האבן הזאת. התקשרתי אליו מאוחר בלילה, אמרתי לו, אני יכול עוד פעם לבוא? אמרו לו, בוודאי, אני גם לא יכול לישון, אני לא יכול ללכת לישון מרוב ההתרגשות והשמחה שעשינו את זה. מכיוון שהיהודי במהות שלו יש בו אחדות, יש בכל אחד את הייחודיות שלו, את השוני שלו, אבל יש בכל אחד מאיתנו את הרצון להתאחד. ואחדות זה לא חולשה. אנשים חושבים שאחדות, אני מוותר על העמדות. אתה לא מוותר על העקרונות שלך. כתוב שאסור להלביש בגדי אישה, ולאישה אסור להלביש בגדים של קבר. כל אחד צריך להישאר בציור שלו, אבל זה היופי, תישאר בעקרונות שלו, במחשבות שלו, בדעות שלו, ואתה מתאחד עם השני. וזה הייחודיות שלך, זה העוצמה שלך. להיות נפרד כמו ביום השני, זה לא צריך להיות עוצמה מיוחדת. אתה, אתה, ואני, אני, וגמרנו. מתי מגלה את הייחודיות שיש לי באמת, את העוצמה שיש לי? כשאני עם כל הייחודיות שלי, כשאני פוגש רצון למחלוקת, אני פוגש איזה רגש להסתכסך, אני יודעת, עכשיו זה ההזדמנות שלי. עכשיו זה הזדמנות לגולות את הכוחות הפנימיים שלי, לשאוב מהמעיין הפנימי שלי, להתגבר על זה, לגלות את הכוחות הפנימיים ולהתאחד עם השני. להבין את השני, להרגיש את השני. וזה היופי הנפלא שחסידות לימדה אותנו מאוד. אתם יודעים שהספרדים נוהגים בכל החודש אלול להגיד סליחות. בברינואר היה פה משפיע רב ניסן. ועשו סליחות, אצלנו נוהגים רק בשבוע של ראש השנה. אבל היו שם ילדים ספרדים. רב ניסן עודד אותם, תעשו סליחות. ורב ניסן לבד כל יום קם בחמש בבוקר, הוא לא אמר את הסליחות, אבל שהוא יהיה איתם. הרבה שהביאו את הילדים של טהרן, אתם יודעים הסיפור ארוך, לא ניכנס לזה, בזמן לפני המהפכה הגדולה, הרבה אמר להביא את הילדים, להביא ילדים. אף אחד לא הבין למה, היה שעה, היה חזק להביא את הילדים. הביאו את הילדים, והרבה אמר שיעשו להם ליל סדר, והרבה ביקש שישים להם קטניות. מי שיודע, בין חסידים ובחבד בפחות, מאוד מחמירים. הרבי אמר שירגישו כמו בבית. למה? דווקא שיש לי את השינוי, זו ההזדמנות שלי לגלות את עצמי. לגלות את האחדות הפנימית שיש לי. כתוב, אין פרצופיהם שווים, אין דעותיהם שווים, ואבות שמפוסם של הקוצקי רבי, כמו שעם השני הפרצוף שלו לא מפריע לך ככה, עם הדעות שלו גם לא מפריע, לא קרה שום דבר. אבל, איש אחד בלב אחד, במהות, בשורש, אתה צריך להיות אחד. היה לנו פה פעם, בת צעירה במשפחה חבדית, בת 8 נדמה לי, היא הלכה לבית ספר בית יעקב פה באנטוורפן. והיה פעם הפסקה, והילדים בחוץ שיחקו, והמורה עומדת בצד לשמור. ואז היה איזה משחק, היא שיחקה עם אחד הילדות, שלא שייכים לחסידות, המשפחה לא חסידית, ואתם יודעים, בין ילדים היה איזה סכסוך, היא לקחה את הכדור. אז באה הבת השנייה לבת הזאת ואומרת, את יודעת, את חבד, אבא שלי מאוד שונא את הרבי שלך. והילדה הקטנה הזאת, מלי בת 8, הייתה בשוק. ומה היא עונה לה? תשמעו איזה יופי. היא עונה לה, ואת יודעת, הרבי שלי מאוד אוהב את אבא שלך. זה מה שאנחנו צריכים, לגלות באמת. לגלות את הפנימיות שלנו שבעצם אנחנו אחד. לכן תראו מעניין. בעולם, בתכונות של אנשים, יש את השאיפה הגדולה הזאת, אנחנו שומעים משהו עליך היום בארצות הברית עם הקושים. כל אחד רוצה להרגיש שיש לי מקום בעולם, ייחודיות בעולם. אז כל אחד יש את העניין, הרצון להיות מיוחד. אבל באותו דבר, באותו רגע שאתה מדבר על שלום, כל אחד נדלק. זה מצד שהקדוש ברוך הוא מצד אחד הוא אחד, אבל השם רצה שהאחדות, החוכמה היא הגדלות, האינסוף מתבטא שהיא מתבטאת בפירוד, בפרטים. אז יש לנו את הרצון הזה להיות אחד, מצד שני לגלות את האחדות. עכשיו תראו דבר מעניין. בני קורח, כתוב שבני קורח נשארו ברגע האחרון, כתוב בגמרא, בני קורח לא מתו, מקום נתבצר להם בגיהנום, וישבו עליו ואמרו שירה. בני קורח הבינו את האחדות. בני קורח הבינו שלא צריך להיות אחידות, רק אחדות. אתם יודעים, יש בתהילים כמה וכמה פרקים שעשו בני קורח. אומרת הגמרא שאחד מהעשרה אלה שיצרו את התהילים זה היה בני קורח. בראש השנה, לפני תקיעת שופר, מה אנחנו אומרים? למנצח לבני כוח מזמור, כל העמים תיקו חף, אריהו לאלוקים בכל רינה. כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ. למה אומרים את המזמור של בני קורח? בכך שבני קורח הבינו, אריהו לאלוקים, אלוקים זה מידת הצמצום, מידת הגבורה, כי השם עליון על כל הארץ. הגדלות הוא שיש אחדות בין הדברים. בעיר אלוקינו שם מתגדל השם הוויה. אז זה מה שכתוב, שבני קורח צועקים משה אמת ותורתו אמת. וזה היופי, האחדות בעם ישראל. יש כזה, אתם מכירים את, את הסיפור שמספרים, שפעם שני בחורים, לובביץ' חבר'ה, הלכו לשליחות, נסעו בכביש, באוטוסטרדה באמריקה, פתאום רואים מכונית עומדת בצד, ובחור צעיר עומד על ידה, על יד המכונית, עם ציצית גדולה על, על הבגדים שלו, ומבקש עזרה, הם מיד עצרו, מיד עצרו, מה קרה, גלגל שלו התפוצץ, ולא היה לו גלגל אחר, הוציאו, החליפו את כל גלגל, סידרו אותו. חבר'ה שאלו אותו, איך השם שלך? אז הוא אומר, שם, שם, לא יהודי. אומרים לו, אתה יהודי? הוא אומר, לא, אני לא יהודי. לא יהודי, אז איך אתה, מה הציצית עשה עליך פה? הוא אומר, פשוט מאוד, אני נסעתי למסע, באתי לסבתא לבקש ממנה ברכת הדרך. הסבתא הזאת מוציאה לי ציצית, ואומרת לי, תשמע, אם יהיה לך בעיה אי פעם בטיול שלך, תלביש את הציצית, יבואו לעזור לך. זה האחדות שיש בעם ישראל. זה הקשר בעם ישראל. אני רוצה לספר לכם סיפור. אנחנו יודעים, היה מבצע עופרת יצוקה. הבחור הראשון, החייל הראשון שנפטר, היה דביר עמנואלוב. הוא בא הוא היה בן יחיד, היה לו רק בנות. אבא שלו בדיוק שנתיים לפני שהוא נפטר, גם כן הוא הלך לעולמו, נפטר. וכשהוא נפטר, היה לאמו דליה, דליה שם שלו, כאב עצום לכל המשפחה. הוא החזיק את הבית, הוא היה בן יחיד בין כל הבנות, הוא נשא את העול, כאב מאוד. ביום ההולדת האחרון, האחרון שלו אז, באו כל המשפחה לבית הקברות, שמו פרחים על, על הקבר. וכשעומדים כולם מסביב לקבר, אמא מתחילה לבכות. מתחילים לנחם אותה. אומרת לו, לא, לא, זה דמעות של שמחה. אני אספר לכם משהו. היא אומרת ככה, בשבוע האחרון, היה לי מאוד כואב. הרמתי את הראש לקדוש ברוך הוא, אמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הבן שלי נפטר, תן לי סימן ממנו. תן לי חיבוק ממנו, שהוא יחבק אותי. שאני אדע שכל מה שנתתי בו והשקעתי בו לא הלך לשווא. שיש לי קשר. שהוא נמצא במקום טוב. התפללתי לקדוש ברוך הוא. באותו שבוע, בת שלי מתקשרת אליה, אומרת, תשמעי, יש אחד, מאיר ינאי, עושה איזו הופעה בבריכת הסולטן בירושלים, עושים הופעה ובאים אנשים ומזמרים, בוא איתי. לא התחשק לי לבוא, לא רציתי לבוא, מה אני צריכה לבוא, אני כל כך עצובה. אבל הבת שלי כל כך רוצה, מה לא עושים בשביל בת שמבקשת? הלכתי, הלכתי. אני באתי לשם, מתיישבת על הספסל עם הבת שלי, מדברים, ועד שכל הזמרים באים ומכינים את כל הדברים, פתאום בא אליי ילד קטן, נראה בן שנתיים, עם טלטלים זהובים, פני מלאך, מלאך, ונוגע לי בכתף. אני מסתובבת, היא אותו דליה במקצוע, היא גננת, גננת מקצועית, רואה את הילד המתוק הזה, שואל אותו, תגיד לי, איך השם שלך? אומר, השם שלי אשל. והיא גננת הרי, עם לב רחב, אז היא אומר, אשל, אתה רוצה להיות חבר שלי? כן, בשמחה. אתה רוצה לשבת על ידי? כן, בשמחה אני יושבת. ההורים של אשל היו שתי ספסלים אחורנית. הם רואים שהילד הזה בא, דופק לה לכתף, הבינו שהילד מפריע. אז הם אומרים, אשל, אשל, בוא לפה, אל תפריע לגברת. היא מסתובבת, אומר לו, לא, לא. הוא לא מפריע לי. אני מאוד נהנית לראות פני מלאך הילד הזה. ואז היא מספרת, מה השם של המשפחה שלכם? יש לך אחים? אומר, כן. נולד לי אח לפני חצי שנה. איך השם שלו? דביר. צמרמורת, היא אומרת, צערות עמדו לי. זה השם של הבן שלי, דביר אימנואלוב. דביר. בן כמה? בן חצי שנה. ואז היא מחליטה, כמה? לוקחת את המלאך הזה הקטן, את אשל הקטנצ'יק, והולכת להורים, לאבא ואימא שיושבים שם, ורואה העגלה. שואלת, איך קוראים לילד בעגלה? דביר. היא אומרת, תסלחו לי, אני אשאל אותו, אולי סתם, אבל מתי הוא נולד? לפני עופרת יצוקה או אחרי עופרת יצוקה? אז היא אומרת, הוא נולד בזמן עופרת יצוקה. תסלחי לי שאני שואלת, אפשר לשאול למה קראתם לו דביר? אז האמא ככה מסתכלת, חושבת, מסתכלת על בעלה, מחליפים מבטים ואומרת, אני אספר לך. לא סיפרתי את זה להרבה אנשים, גם בברית ששאלו אותי מה זה דביר במשפחה לא סיפרתי. אני אספר לך. הייתי בהיריון, בחודש השמיני עשו לי צילום, וגילו שהשם ישמור שיש מום גדול מאוד לילד. אבל לא היה אפשרות שום דבר לעשות. באתי הביתה, בכיתי, מה יהיה כאן ילד? השם שלה זה שירי, השם של אותו אמא. אני שירי, שר השמחה, אבל פתאום בכיתי. ופתאום אני שומעת ברדיו, נהרג החייל הראשון, דביר אימנואלוב. הרמתי את הידיים לקדוש ברוך הוא, אמרתי, ריבונו של עולם, אם אתה נותן לי תינוק בריא, אני קוראת לו על שם אותו חייל. על אותו חייל דביר אני קוראת לו. רציתי שיהיה לו זכר אל אותו הדביר הזה שיהיה זכר בעולם. שמי שימשיך אותו. האמא של דביר בשוק. מתחילה לבכות. למה את בוכה? אז היא אומרת, אני האמא של דביר. מה, את צוחקת? איפה את גרה? בפסגת זאב. דביר אימנואל ואני. וואו. איך יכול להיות שבין כל האלפים בדיוק הם באו לאותו מקום, בדיוק התששו אחד על השני, ובדיוק הילד בא אל אותו אישה, לאותו טליה, ובדיוק היא שואלת אותו מה השם, ובדיוק בדיוק בדיוק. ואז האימא של התינוק הזה דביר, לוקחת את הילד, מביאה אותו לדליה, ואומרת מילים נוראות, אומרת, תני חיבוק, דביר רוצה לחבק אותך. ראיתי את הקדוש ברוך הוא. התפילה שלי נהנתה. גם אנחנו תמיד שמתפללים להשם. אבל תראו איזה אחדות נפלאה יש בעם ישראל. אז בואו אנחנו בפרשת קורח, וגם אלה שבחוץ לארץ בפרשת מרגלים, שזה גם היה מעין מחלוקת כזאת. בואו ניקח את המסר הזה. ניקח הייחודיות שלנו, העוצמה שלנו לעשות אחדות. השם רוצה לא אחידות, רק אחדות. כמה שאנחנו יגולים, יכולים לצאת מהריבוע שלנו, מההגבלות שלנו, להרגיש את השני, להבין את השני, גם שאני לא מסכים איתו, להיות איתו באחדות, זה הכוח שלנו. וכתוב בזכות אהבת ישראל, ניגאל, ובקרוב ממש נזכה לביאת משיח.